ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. כאן יהודית קץ ואני היום בפרק מרגש במיוחד. יש לי פרפרים בבטן, אני רועדת כבר איזה שעתיים, כי יש פרק שחיכיתי לו מלא מלא זמן. ומי שאני פוגשת כאן היום זה פרופסור טל בן שחר. שלום לך.
שלום יהודית, איזה כיף להיות כאן.
וואי, תקשיב, אתה לא יודע איזה כיף לי שאתה כאן. אני קודם כל אציג אותך פורמלית, ואז אני אציג אותך לא פורמלית, בסדר?
תזרמי, מה שבא לך.
אוקיי, בסדר, אני אתחיל מהפורמלי, כדי שרק נלך ונתחמם. אז פרופסור טל בן שחר, אתה פסיכולוג, ואני חושבת שהדבר, העובדה שכזה תמיד אוהבים לספר עליך, זה שאתה לימדת את הקורס הכי פופולרי בתולדות הרווארד, שהתחיל משמונה תלמידים והפך לכמה?
קרוב לאלף,
כן, זה מלא. ואתה בעצם עברת קורסים גם על פסיכולוגיה חיובית וגם על מנהיגות. כתבת כמה ספרים שהם מעולים. אני חושבת שקראתי את רובם, אם לא את כולם. יכול להיות שיש איזה אחד שיצא לו מזמן שעוד לא קראתי. ואתה מלמד באוניברסיטת קולומביה, וגם אתה מקים של האקדמיה ללימודי האושר, Happiness Studies Academy. ועכשיו אני אציג אותך באופן אישי, שזה החלק הכיף. אז אני אספר לך שלפני הרבה שנים, אני נתקלתי בספר שלך, ואיך שקראתי, הרגשתי שאני פשוט נשאבת לתוך הדבר הזה, ואומרת, איפה זה היה כל החיים שלי? באמת, איך כל החיים שלי לא למדתי את הדברים האלה? וכמה שלמדתי יותר התאהבתי בדבר הזה, והחלטתי לצלול לתוך התחום של הפסיכולוגיה החיובית, וחשוב לי להגיד לך את זה, שזה באמת בזכותך. כלומר, זה באמת אירוע שאני יכולה להגיד שהוא life-changing בחיים שלי. אתה יודע, אין לך סיכוי לדעת את זה, ואין לך סיכוי לדעת בכמה לבבות של אנשים נגעת, ולכמה אנשים גרמת לעשות שינוי, ומבחינתי זה באמת, אתה יודע, כל החיים שלי סובבים עכשיו סביב הדבר הזה, גם המקצועיים, אבל כמובן גם האישיים. אז אני ממש רוצה להגיד לך תודה, באמת כזה, תודה מכל הלב, ואני כל כך מתרגשת שיש לי את ההזדמנות להגיד לך את זה, סוג של פנים אל פנים, דרך מחשב.
תודה רבה, באמת מרגש אותי לשמוע את זה, ולא היה לי מושג, את ראיתי את השם שלך הרבה פעמים, בעיקר בעיתון הארץ, ומאוד כמובן מחמיא לי, מרגש אותי ומאוד משמעותי עבורי, שזה הסיפור שלך. תודה.
איזה כיף. אז אני מקווה שזה לא נשמע קלישאתי מדי, אבל זה באמת סוג של dream come true, מה שקורה פה כרגע. וגם זה יצא בטיימינג ממש ממש מגניב, כי קודם כל אני מחכה לזה שנים, אנחנו מתכתבים על זה כבר תקופה, ואתמול בלילה פשוט קבענו למחר, שזה מצחיק הטיים סקייל, כשעוד כמה ימים יש לי יום הולדת, אז ממש הרגשתי שזה מתנת יום הולדת אדירה.
מזל.
זהו, אז אני הולכת להפסיק להביך אותך מעכשיו, ונצליח לצלול לתוך הפרק הזה.
אבל בפודקאסט לא רואים שאני מסמיק, נכון?
שומעים.
שומעים.
כן, שומעים מסמיקה. אז אני הולכת לאתגר גם היום חלק מהדברים שאני מסכימה איתך עליהם, אבל אני הרבה פעמים מקבלת את הביקורות האלה, אז גם חשוב לי לשמוע אותך. וגם התלבטתי הרבה זמן על מה לדבר איתך, ובסוף החלטתי שאני רוצה לשמוע על אושר ממומחי האושר, ככה כמו שאתה רוצה לספר את זה, ונראה לי שמכאן אנחנו נתחיל.
שאת חשבתי שאולי אני אדבר על בישולים, כי התחלתי לבשל עכשיו מאז הקורונה, אבל לא, אושר, טוב. אבל לא, נדבר על אושר, מסכים.
טוב, אז קודם כל אני אשאל אותך, איך הגעת לאושר? אני סיפרתי איך אני הגעתי, מה הביא אותך לשם?
אז מה שהביא אותי לאושר זה כאב. שאת מצאתי את עצמי בשנה השנייה בהרווארד, למדתי מדעי המחשב, תואר ראשון, ומצאתי את עצמי מצליח בלימודים, הצלחתי בספורט, שיחקתי סקווש, הייתי בנבחרת שם, ברמה החברתית היה סך הכל בסדר גמור, ולא היה לי טוב, ולא הבנתי למה לא היה לי טוב, כי כשהסתכלתי על החיים שלי מבחוץ, הכל נראה בסדר גמור, אפילו יותר מבסדר גמור. הייתי אמור להיות אדם מאושר מאוד. את כל הקופסאות, כביכול, מיליתי, checked all the boxes.
כלומר, היה לך כזה, וי, 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 הכל בחיים שלי כמו שאתה
יודע. לגמרי. ועדיין לא הגעתי לאושר. עכשיו, כשלא היה לי תווי, נגיד, כשהייתי בצבא, נגיד, והיו תקופות קשות שם, היה לי תירוץ טוב לא להיות מאושר. בשנה השנייה שלי בארצות הברית, התירוצים עזלו, ואז הייתה לי תובנה שטריוויאלית אולי, אבל מבחינתי ברמה האישית חשובה, והיא שזה לא תלוי בחיצוני, זה תלוי בפנימי. זה לא העולם, זה אני.
וואו.
ממש באותו רגע קמתי והלכתי ליועצת האקדמית שלי, לכל תלמיד יש שם יועץ, יועצת, ואמרתי לה שאני משנה מסלול, ובארצות הברית אפשר לשנות מסלול עד השנה השלישית מתוך ארבע. ועברתי ממדעי המחשב לפילוסופיה ופסיכולוגיה. לא הכרתי את התחומים האלה, אבל תיארתי לעצמי ששם אולי אני אוכל למצוא תשובות לשאלות, והשאלות שהיו לי הם שתיים, קודם כל למה אני לא מאושר, ושאלה שנייה איך אני יכול להיות מאושר יותר. ועם שתי השאלות האלה הלכתי, סיימתי תואר ראשון, אחרי זה נסעתי לאנגליה, לקיימברידג' השני, למדתי שם חינוך, ובחזרה להרווארד לדוקטורט, כל הזמן איך אני יכול לעזור לעצמי, לבודדים, לזוגות, לבתי ספר, ארגונים, מדינות, להעלות את רמת העושר. וזה מה שאני עושה כמעט 30 שנה.
וואו, אני חושבת על השאלה למה אני לא מאושר, והיא נשמעת לי שאלה ממש מדכאת.
היא שאלה כואבת, היא שאלה שבאה מכאב, וגם מגבירה את הכאב, אבל את יודעת, הרבה פעמים כדי לצמוח, אין ברירה, אלא לעבור דרך הכאב, כלומר אולי יותר קל בטווח הקצר לטטא מתחת לשטיח, אבל בסופו של דבר, אם רוצים לממש את הפוטנציאל, בין אם זה לאושר, להצלחה, או מה שזה לא יהיה, צריכים להתמודד עם הקשיים, וזה בהחלט היה קושי. כלומר, את יודעת, אני מספר על זה היום, ויש בזה אפילו, אני יודע, אלמנט קצת רומנטי, וואו, התחלה עם, לא היה מאושר, ואז הפך לפרופסור לאושר. החוויה ממש לא הייתה רומנטית ולא כיפית, הייתה חוויה של כאב.
וואו, והייתה תשובה ללמה?
בהתחלה לא, אבל לא עבר הרבה זמן והגיעה התשובה, והתשובה היא, לפחות דאז, כמובן התשובה יכולה להיות שונה, אצלי ספציפית, הייתה כי אני האמנתי, באמת האמנתי שהדרך לאושר היא דרך ההצלחה, שהצלחה מובילה לאושר, ואמרתי לעצמי, אני אצליח בסקור, שאני אזכה באליפות הארץ, אז אני אהיה מאושר, וזכיתי באליפות הארץ, והייתי מאושר 4 שעות. ואחרי זה מהר מאוד חזרתי למקום שהייתי בו לפני, אחרי זה חשבתי, טוב, אז נפצעתי בסקווש, לא יכולתי לממש את החלום שלי להיות אלוף עולם, או מקצוען לפחות, אבל אני אתקבל להרווארד, ואז אני אהיה מאושר. והתקבלתי להרווארד, והייתי מאושר חודש, ואחרי זה אם אני אמצא עבודה באמת טובה, ואז אני אהיה מאושר, ומצאתי עבודה בקיץ הראשון שלי בהרווארד, באמת עבודה נהדרת, והייתי מאושר שבועיים, והבנתי, זה לא הצלחה, הצלחה במקרה הטוב מובילה לעלייה זמנית ברמת האושר, אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה אושר, זה הנאה יותר מאושר, אבל זה עובר, היה חסר משהו עומק בחיים, היה חסר גם הנאה, היה הרבה יותר מדי כאב, והתחלתי לחפש במקומות אחרים.
אני חושבת שאתה כבר מסביר לנו את אחד המיתוסים ואחת ההפתעות אולי שיש בעולם הזה של חקר האושר, שרוב האנשים שלא התעסקו בנושא או חקרו אותו, כששואלים אותם מה זה אושר, אז הם אומרים, אושר זה לקבל את מה שאני רוצה, נכון? כלומר, רציתי הרווארד, קיבלתי הרווארד, רציתי סקואש, קיבלתי סקואש, ואם יש לי כמה שיותר כאלה, אז אני בן אדם מאושר. ואז אנחנו נמצאים שם בחיים האלה ועוברים אותם ואומרים, היי, זה לא מספק את הסחורה, אני מחכה לאיזה משהו שלא קורה, שלא בא.
נכון, זה בדיוק זה, ומה שמעניין כאן, זה במיוחד אם אנחנו מסתכלים באמת על האנשים המצליחים ביותר בעולם, האנשים שבאמת הגשימו כביכול את כל החלומות, אז מי המודלים שלנו היום? נגיד כוכבי רוק, או ספורטאי על, ומה שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד, עם הכוכבי רוק או שחקנים, אנחנו רואים שהם הרבה פעמים מגיעים למקומות איומים, באמת מקומות איומים, והשאלה היא למה. בוא נגיד, ניקח דוגמה היפותטית, שהיא בכלל לא היפותטית, של מישהו שהחלום שלו זה להיות כוכב קולנוע, ובמשך שנים, ומגיע לגיל, לא יודע, 30, ויש לו להיט בקולנוע, ופתאום בין לילה הוא הופך לעשיר בטירוף, ולכוכב נערץ, אז הוא יכול להשיג כל מה שהוא רוצה, יש הרצה בכל העולם כלפיו, והוא הגיע לאן שהוא רוצה, ובהתחלה, כשהוא היה בדרך, לא היה לו טוב, אבל היה לו תירוץ טוב, למה הוא לא מאושר? כי עוד לא הגעתי לזה. ואז הוא מגיע, והוא באמת באקסטאזה, בגיל 30 אקסטאזה, ועובר חודש, חודשיים, ואחרי חצי שנה, פתאום הוא שם לב שהוא כבר לא מאושר. וכן, יש כמובן יותר פיקים והייז, אבל אושר אין. עכשיו אבל הוא במצב יותר גרוע משהוא היה לפני. למה? כי לפחות לפני, הייתה לו עוד את התקווה שכשהוא יגיע לפסגה, אז הוא יהיה מאושר. והוא לא. ואז לא רק שהוא לא מאושר, הוא גם איבד תקווה. והרי מה ההבדל המהותי, כשחושבים על זה, מה ההבדל המהותי בין עצב לבין דיכאון? ההבדל המהותי הוא שדיכאון הוא עצב נטול תקווה. ועכשיו אין לו גם תקווה. ואז הוא אומר לעצמו, אני לא יכול למצוא עושר בעולם הזה, אז אני אחפש את זה מחוץ לעולם. איך יוצאים מהעולם? אלכוהול.
סמים.
או סמים. או היציאה האולטימטיבית מהעולם, התאבדות. לכן רואים, את יודעת, בין אם זה מועדון ה-27, או בין אם זה הרבה מאוד אנשים שמצליחים, ברמות שאנחנו לא יכולים בכלל להתחבר אליהם, כלומר, או להאמין, והם אומללים. ורואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם, למה? כי הצלחה לא מובילה לאושר, והטעות הזאת עושים הורים שמגדלים ככה את הילדים שלהם, והורים שגודלו ככה על ידי ההורים שלהם, וזה מה שאנחנו גם קולטים מהסביבה, שהצלחה תוביל לאושר, היא לא.
כשאני חושבת על אושר, אני נזכרת במחזה האבסורד מחכים לגודו, שיש שם שני נוודים כאלה קצת מגוחכים, והם עומדים בצד הדרך והם מחכים לגודו. והבעיה היא שהגודו הזה אף פעם לא מגיע, ולמען האמת אף אחד בכלל לא יודע מי זה הגודו הזה, וכל המחזר הקוראים אותם מחכים ומחכים ומחכים, והדבר הזה מאוד מזכיר לי את האושר, כי יש משהו שהוא... מצד אחד אנחנו חושבים שאנחנו מדברים על אותו דבר, כשאנחנו אומרים אושר, אם אני מדברת עכשיו על אנשים מחוץ לאקדמיה, ומצד שני, אנחנו לא באמת יודעים על מה אנחנו מדברים, זה משהו מאוד פאזי, כזה מאוד אבסטרקטי, ואנחנו מחכים ומחכים ומחכים, ואנחנו אומרים, נו, למה זה לא קורה לי? למה אני לא הדבר הזה שראיתי בחוץ, בסרטים, בפייסבוק, בדמיון, באיזה פנטזיה לא ברורה?
אני כמובן מסכים, ואני אוסיף עוד מעבר לזה, יש פה אלמנט שהוא יותר בעייתי. אלה שמחכים לאושר, במובן הזה שנגיד קמים בבוקר ואומרים, אני רוצה להיות מאושר, או אושר הוא ערך חשוב עבורי, דווקא האנשים האלה באופן כללי פחות מאושרים. כלומר, המרדף אחר האושר, הערכה של האושר, מורידה את רמת האושר. זה בעייתי. למה זה בעייתי? כי מצד אחד אומרים לנו שאושר חשוב, ואפילו לא צריכים להגיד, אנחנו יודעים שאושר חשוב, כי מי לא רוצה להיות מאושר יותר, מי לא רוצה להרגיש טוב. בנוסף, אם אנחנו מכירים קצת מחקרים, אנחנו גם יודעים שאם מעלים את רמת האושר, אנחנו יצירתיים יותר, אנחנו מצליחים יותר, מערכות היחסים שלנו משתפרות, אנחנו בריאים יותר, מערכת החיסון הפיזית שלנו מתחזקת, כלומר יש לנו את כל הסיבות לרצות להיות יותר מאושרים, וכמובן הסיבה הראשונה שזה כיף להרגיש כיף, טוב להרגיש טוב. אבל מצד שני, מגיעים המחקרים, וזה מחקר של איריס מוס, M-A-U-S, שמראים שאנשים שאושר הוא ערך גבוה עבורם, וקמים בבוקר ואומרים, אני רוצה להיות מאושר, יהיו פחות מאושרים. מה עושים עם הפרדוקס הזה?
אתה יודע, אני חושבת שזה מאוד מעניין לדבר על זה דווקא, אנחנו, אנשים שמתעסקים בפסיכולוגיה חיובית, מדברים על פסיכולוגיה חיובית, ואז אנחנו אומרים, אנחנו הולכים פה על איזושהי קרקע, שמצד אחד אנחנו מקדמים איזושהי מטרה, ומצד אחד סביר מאוד להניח שיש אנשים שמבינים את זה in the wrong way, וזה גורם להם יותר נזק מתועלת, שזה קצת עצוב, קודם כל. ואני גם נזכרת באיזה מחקר שקראתי פעם מאוניברסיטת דנבר, שאפילו עושים באוניברסיטה העברית או משהו, שנתנו לאנשים לקרוא כתבות, וכתבה אחת עסקה בכמה אושר זה דבר חשוב בחיים, וכתבה שנייה עסקה באיזשהו נושא ניטרלי. אלו שקראו על כמה שאושר זה דבר חשוב, בסוף הניסוי הרגישו פחות טוב נכון. עם עצמם. מהחיים שלהם לגבי, לעומת אלה שקראו על, לא יודעת מה, מקררים או כל נושא אחר. ואנחנו בבעיה בתחום הזה, נכון? יש כוונות הכי טובות, והנה, בגלל. יש פה אנשים שמקשיבים לנושא הזה של אושר, והם שומעים כמה אושר זה חשוב, והם אומרים, אבל למה אין לי את זה? למה אני לא הבן אדם הזה? זה לא פייר, אני לא מספיק, זה לא טוב, זה לא עדיין. כן. אז מה עושים?
אז מה עושים? מן הסתם חשבתי על זה קצת.
כן.
כי זה גם עונה על השאלה, למה אני לא מאושר? כלומר, זה אחרי שהבנתי שהצלחה לא תוביל לאושר, מה שהבנתי, וזה דרך אגב לקח לי הרבה יותר זמן להבין את זה, שבעצם המרדף הזה אחרי האושר יכול להוביל אותנו לכיוונים לא טובים. אני לא רוצה לקום בבוקר ולהגיד, אושר באמת זה לא חשוב עבורי, כי זה באמת, כאילו זה לשקר לעצמי, אושר הוא כן חשוב עבורי, אני רוצה חיים יותר מאושרים, אין אחד או נדיר הבן אדם שיקום בבוקר ויגיד, אני לא רוצה להיות מאושר היום. אבל יש הבדל כאן בין מרדף ישיר ומרדף עקיף, וזה הבדל מאוד חשוב. אני אתן דוגמה, אני אתחיל את זה באנלוגיה או מטאפורה. בוא נחשוב על השמש, אור שמש. אם אני עכשיו מסתכל ישירות על השמש, יכאב לי. אני בהחלט יכול ליהנות מאור השמש אם אני מסתכל על זה בעקיפין. כלומר, למשל, להסתכל על הפרח שהשמש מאירה, או אני יכול לשבור את קרן השמש, ואז אני מקבל את צבעי הקשת, שאני יכול להסתכל עליהם וליהנות מהם באופן ישיר, אבל על השמש עצמה אני לא מסתכל באופן ישיר. אותו דבר עם האושר. מה זה אומר בעקיפין? בוא נעשה מה שהפריזמה עושה עם השמש, ונשבור את האושר לחלקים שלו.
אם אני מבינה אותך נכון, אתה בעצם אומר, אושר זה תופעת לוואי של פעילויות שהן משמעותיות וחשובות מכל מיני סוגים ומכל מיני קבוצות, והתוצאה שאנחנו מקבלים מזה היא אושר. אנחנו לא מחפשים אושר, אלא אושר זה פשוט התוצר של הריאקציה הכימית הזאת. אז אולי זה המקום לשאול באמת מה זה אושר, כי אם דיברנו קודם על האמורפיות שלו, אז מה זה אושר? איך אתה מגדיר אושר?
בוא אני אגיד קודם כל מה זה לא. כי כמו שאת אמרת לפני זה, יש הרבה הרבה אי הבנה. אושר זה לא ההתמידי. אושר זה לא להיות כל הזמן שמח. חיים מאושרים כוללים גם כאב. אחד הדברים שאני מדבר עליהם הרבה, מדבר בין אם זה לעצמי או בין אם זה לתלמידים, זה הרעיון של הרשות להיות אנושי. שיש רק שני סוגי אנשים בעולם שלא חווים כאב, שלא חווים צער, שלא חווים קנאה, שנאה, חרדה, שני סוגי אנשים. הפסיכופטים והמתים. כלומר, אנשים שחווים רגשות כואבים מדי פעם, זה בעצם סימן טוב. סימן שאנחנו לא פסיכופטים וחיים. וזה דבר שהוא מאוד חשוב, כי לפני השיחה שלנו הייתה לי הרצאה, וובינר, ואחרי זה שאלות ותשובות עם הקהל, והדבר הראשון שאני מדבר כשאני מדבר על אושר, זה על הרשות להיות אנושי. שזה הרשות לקבל, לתת לכל הרגשות מקום, ולא לדחוק. ברגשות, כי מה שקורה כשאנחנו דוחקים את הרגשות הכואבים, הם רק מתעצמים. זה הדבר הראשון שאני מדבר עליו, ועדיין השאלה הראשונה בוובינר הייתה, אבל אני לא חושב שאושר זה דבר טוב, כי אנחנו לא יכולים להיות מאושרים כל הזמן. כלומר, אנשים שהם שומעים את המילה, את המושג אושר, מיד חושבים אוטומטית, היי, מיד חושבים אוטומטית רגשות חיוביים נונסטופ. דרך אגב, כמו שהרבה אנשים ששומעים אושר חושבים הצלחה, זה מה שיוביל אותי לאושר. מורים בתחום האושר, מה שחוקרים בתחום האושר, ומה שהורים צריכים לעשות, זה קודם כל שהילדים, תלמידים, קולגות יבינו שחיים מאושרים זה חיים שכוללים גם כאב וגם צער וגם רגשות חזקים כמו קנאה ושנאה. כל הדברים האלה הם חלק מלהיות אנושי. אז היה לי חשוב פשוט להתחיל מה זה לא אושר. אושר זה לא רצף של רגשות חיוביים. כשכתבתי את הספר הראשון שלי על אושר, כלומר באושר ובאושר, שניהם באלף, אז כתבתי על אושר כשילוב של הנאה ומשמעות. עם השנים, אני עדיין מאחורי ההגדרה הזאת של אושר, אבל הלכתי והרחבתי את ההגדרה הזאת. אם אני רואה אושר כמורכב מחמישה אלמנטים. האלמנט הראשון הוא האלמנט הרוחני, וכשאני מדבר על רוחניות, אני לא מדבר על, בהכרח על דת. אנחנו כמובן יכולים לחוות רוחניות כשאנחנו בבית כנסת מתפללים, אבל אפשר גם לחוות רוחניות בהרבה מאוד מקומות בחיים. לדוגמה, אפשר לחוות רוחניות כשאנחנו עושים משהו שהוא משמעותי עבורנו, אז כאן נכנסת המשמעות. אנחנו יכולים גם לחוות רוחניות כשאנחנו נמצאים בכאן ובעכשיו. אם אני עכשיו יוצא החוצה ועובר ליד עץ ובאמת רואה ומעריך את העץ, אני חווה חוויה רוחנית. אמר את זה איינשטיין, הוא אומר, יש שתי דרכים לחוות את החיים. דרך אחת היא ששום דבר הוא לא נס, דרך אחרת היא שהכל הוא נס.
וואו.
אם אנחנו חווים את הכאן ועכשיו, בין אם אנחנו בשיחה עם מישהו, בין אם אנחנו בהליכה, או באוכל, אם אנחנו באמת מחוברים לרגע, מיינדפול, אז אנחנו חווים את זה, את החוויה הזאת כחוויה רוחנית. אז רוחניות זה האלמנט הראשון של האושר. האלמנט השני זה האלמנט הפיזי, הגופני. הקשר בין הגוף נפש, החשיבות של אכילה, יש לזה המון השפעה, לא רק על הבריאות הפיזית, גם לבריאות הנפשית, פעילות גופנית, שהוא חלק מאוד חשוב. את יודעת, אני לא פסיכולוג קליני, לא תרפיסט, אבל אם הייתי פסיכולוג והיו לי מטופלים, השאלה הראשונה, לא מגזים, השאלה הראשונה שהייתי שואל, רגע, אולי הייתי שואל אותם קודם כל איך קוראים להם, אבל השאלה השנייה אחרי השם, הייתי שואל, האם אתם פעילים פיזית, האם יש פעילות גופנית בחיים שלכם? כי יש לזה כזאת השפעה חזקה על, על, על הבריאות, כמובן הבריאות הגופנית וגם על הבריאות הפיזית, וזה עובד כמו, ממש כמו התרופות הפסיכיאטריות החזקות ביותר שיש לנו, ואני יודע שאת גם מדי פעם כותבת על זה ומדברת על זה.
אני חושבת שאתה ממש ייחודי בדגש שלך על זה, כי כולם יודעים להגיד שספורט מוביל להפרשת חומרים, ושזה בריא לנו, ושזה טוב לנו, אבל אני חושבת שרוב האנשים שמתעסקים בתחום לא שמים על זה כזה דגש. הם אומרים, יש חמישה אלמנטים, זה אחד מהם. כלומר, זה תמיד נשאר בעולם הפסיכולוגיה, משהו כזה שהוא, אתה יודע, יש פסיכולוגיה, יש מוח, יש את מה שקורה לנו בראש, והגוף הוא איפשהו שם בצד באיזה הערה שאנחנו נותנים בסוף. ואני חושבת שזו גישה מאוד מיוחדת, שאתה אומר, היי, אני לא שם את זה אחרון, זה אחד מהחמישה, מהטופ פייב של מה שאתם צריכים לעשות כדי להיות מאושרים יותר.
צריך להסתכל על המחקרים כדי להבין עד כמה זה חשוב. כלומר, מה שזה עושה לנו למוח, זה בדיוק מה שעושה לנו פרוזק או זולופט או ציפרולקס או ריטלין. זה עובד כמו הכדורים החזקים ביותר שקיימים היום, בלי תופעות לוואי. עכשיו, אני חד משמעית לא אומר שמי שעל כדור פסיכיאטרי צריך להפסיק אם הוא מתחיל להתאמן, כי יש אנשים שרק הכדורים יעזרו להם, כמו שיש אנשים שרק פעילות גופנית תעזור להם. אבל מה שאני כן אומר, שאנחנו צריכים להתחיל להתייחס לזה, כמו שאת אומרת, הרבה יותר ברצינות, כהתערבות פסיכולוגית פסיכיאטרית מהמדרגה הראשונה. אז מה זה אומר פעילות גופנית? פעילות גופנית זה אומר, מינימום, 3 פעמים בשבוע, 30 דקות של פעילות אירובית. אם זה 4 פעמים או 45 דקות, יותר טוב, לא הכרחי. אבל המינימום של ה-30 דקות, 3 פעמים בשבוע, הוא כל כך חשוב ברמה שהיעדר פעילות גופנית, זה כמו לקחת כדור בעד דיכאון. אנחנו לא נולדנו להיות מול מחשב כל היום, או להיות בפגישות כל היום, נולדנו לזוז, את יודעת, לרדוף או לברוח. ואם אנחנו לא עושים את זה, לא מספקים את הצורך הזה של פעילות גופנית, אנחנו משלמים מחיר מאוד גבוה, מאוד גבוה.
וואו, זה הזכיר לי אמא של חברה שלי, שאני פוגשת אותה לפעמים במושב, והיא בת 55 נגיד, והיא רצה כל יום, כל יום. או שאני רואה אותה על האופניים, או שאני רואה אותה רצה, ולא משנה מתי אני רואה אותה, היא בפעילות גופנית. ופעם אני זוכרת ששאלתי אותה, ואמרתי לה, מה, את כל יום, ככה, מה קורה, וזה. אז היא אמרה לי, תקשיבי, יהודית, מי שרץ או מי שעושה ספורט כל יום, הוא לא צריך פסיכולוג. שזה ממש מה שאתה אומר, שזה בא מכיוון אחר, אבל זה מאוד משמעותי.
אז אני לא יודע אם הייתי הולך כל כך רחוק להגיד לא צריך פסיכולוג, בדרך אגב, למה לא גם וגם?
ברור, זאת הייתה החוויה שלה.
אבל בהחלט, בהחלט היא צודקת ב-100% שההשפעה של זה יכולה להיות כמו של פסיכולוג. אני אקח את זה אפילו מעבר לזה, עוד שני מחקרים על פעילות גופנית. אחת, בתי ספר, שמכניסים פעילות גופנית 3 פעמים בשבוע או יותר. מה שאנחנו רואים זה ירידה דרסטית ברמת הבולינג, ברמת ההתעללות שאנחנו רואים מתלמידים, הרבה יותר כמובן עושר, שמחה, מערכות היחסים בבית הספר משתפרות, והציונים משתפרים. כלומר, הזיכרון של התלמידים משתפר, היצירתיות משתפרת, כי אחד הדברים שפעילות גופנית עושה, שזה מאוד מעניין, זה היא גורמת למוח שלנו להיות יותר פלסטי, שזה גם קשור למחקר השני שרציתי להזכיר, וזה אנשים שהם פעילים גופנית באופן קבוע, מורידים את הסיכוי לאלצהיימר ודימנציה ביותר מ-50% מאוחר וואו. יותר בחיים. כששמעתי על המחקר הזה, אני מיד, אבל מיד, התקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, עד עכשיו אני המלצתי שתתאמני יותר פעמים בשבוע, אני כבר לא ממליץ את זה, אני עכשיו דורש את זה. ואני אף פעם לא מדבר לאמא שלי כך, תכבד את אביך ואת אמך, אבל דיברתי אליה כך. למה? כי לסבתא שלי, אמא שלי היא נפטרה עם אלצהיימר. יש אלמנט גנטי שם, ואמרתי לאמא שלי, את חייבת להתחיל להתאמן קבוע, אם לא עבורך, אז עבור הילדים שלך והנכדים שלך. והיא עושה את זה באופן קבוע, בין אם זה בזמן רגיל או בזמן הקורונה, פעילות גופנית יש. דרך אגב, עכשיו בזמן הקורונה היא מתאמנת עם אברי גלעד.
באמת?
ששמעתי עושה שיעורי ספורט, שזה נהדר.
וואו, איזה יופי שזה עבד.
לא הייתה לה ברירה.
כן, לא תמיד להגיד לאנשים זה מה שאתה צריך לעשות באמת גורם להם לעשות את זה, אז נשמע שזה באמת היה טיעון חזק.
כן.
אז מה עוד יש לנו במודל? דיברנו עד עכשיו על רוחניות ועל האספקט הפיזי.
האספקט הפיזי, הגוף נפש, שגם כולל דרך אגב שינה או התאוששות באופן כללי, כמובן אלמנטים מאוד חשובים של העושר. האלמנט השלישי הוא האלמנט האינטלקטואלי. מחקר מאוד מעניין שיצא לאחרונה, מראה שאנשים שהם סקרנים, ששואלים הרבה שאלות, שלומדים הרבה, חיים יותר. כלומר, סקרנות מובילה לבריאות.
וואו.
וגם סקרנות מובילה לרמת עושר יותר גבוהה. פיתוח האינטלקטואלי, צמיחה תמידית, חשובה מאוד. עכשיו, יש אנשים שבאים אליי ואומרים, אני אבל לא סקרן, או הבן שלי לא סקרן, או אומרים לי, אני לא אוהב ללמוד. אז אני אגיד, זה בדיוק כמו שתבוא ותגיד לי, אני לא אוהב אוכל.
אין דבר כזה.
עכשיו, זה בטבע שלנו לאהוב אוכל. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, אני לא אוהב מלפפון, אבל אז אתה כן אוהב תפוז או שוקולד אפילו. לא משנה. אבל אנחנו לא אוהבים לאכול הכל בהכרח, אנחנו סקרנים, אנחנו אוהבים ללמוד, זה לא מה שאנחנו אוהבים ללמוד הכל. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את הדברים שאנחנו אוהבים ללמוד, בין אם זה ללמוד הליכה בטבע ולהסתכל ולהביט על הטבע, זה טיפוח האינטליגנציה שלנו, זה טיפוח יכולת החשיבה שלנו, ללמוד צעדים בריקוד שלנו, אחד הדברים שאנחנו עושים עכשיו כמשפחה, כי אנחנו בסגר הזה, שוב, עם כל העליות והירידות שיש כבר, כמו לכל משפחה אחרת, אנחנו גם לומדים יותר, או יותר נכון, אני לומד יותר לרקוד. אז הבת שלי מעלה אותי על טיק טוק.
מגניב.
את יודעת, באמת, נורא והיום.
אנחנו נצרף וידאו של טל בן שחר בטיק טוק בלינקים בפודקאסט.
זה אני לא יודע, לא מתחייב. כי באמת, נורא והיום, מה שקורה שם. אבל אני לומד לרקוד, אני מטפח חלקים אחרים במוח שלי, שלא טיפחתי עד עכשיו, וזה בריא. זה חשוב, מעבר לזה שזה כמובן כיף לרקוד עם הבת שלי ועם המשפחה שלי, אז יש את האלמנט של ללמוד, שהוא אלמנט מאוד חשוב, ללמוד דברים מן הסתם שאנחנו אוהבים, אז בין אם זה להקשיב לפודקאסטים שאנחנו אוהבים, או בין אם זה לראות הרצאות TED, או לקחת קורס, את יודעת, לקהל הרחב.
כן, אני חושבת שבסקרנות, יש משהו שהוא נורא נורא חי, כלומר יש בו משהו נורא מתלהב, כשאנחנו סקרנים, אנחנו במין מצב כזה של מה, תראה לי, איפה, זה, אנחנו מסתכלים לכל הכיוונים, אנחנו מחפשים את המידע הזה, וזה ממש ההפך ממה שקורה בדיכאון, נכון? אם אנחנו רגע מחברים את זה בחזרה לאושר, אז בדיכאון אנחנו לא מסתקרנים לכלום, כל מה שפעם אפילו התעניינו בו, הופך להיות לא מעניין בכלל. אני חושבת שזה ממש מרתק לחבר את זה למודל של האושר, וגם קצת ילדי, במובן שכשאנחנו ילדים אז הכל מסקרן, והכל מעניין, ואנחנו רוצים לחקור כל דבר, קצת הולך לנו לאיבוד עם הזמן.
יש מחקרים שמראים שכשמעלים את רמת האושר, גם רמת היצירתיות עולה. והרבה אנשים ששומעים את זה, זה לא עושה להם שכל. למה? כי הם חושבים על כל האנשים היצירתיים ביותר בהיסטוריה, והם חושבים נגיד על בטהובן, שהיה דיכאוני, או ון גוך שהיה דיכאוני, או 120 צ'רצ'יל שהיה דיכאוני, והרבה פעמים חושבים שדיכאון דווקא הולך עם יצירתיות. עכשיו, מה שמעניין, שמסתכלים על האנשים האלה, באמת האנשים הכי יצירתיים בהיסטוריה, ואלה הדוגמאות שנתתי, הם, לא הייתה להם דיפרסיה, הייתה להם מניה דיפרסיה. עכשיו, מה ההבדל? דיפרסיה זה פשוט להרגיש בדיכאון. מניה דיפרסיה זה לנוע בין דיכאון לבין אקסטאזה, לבין היי. מתי הם היו הכי יצירתיים? מתי בטהובן כתב את הסימפוניות שלו? מתי ון גוך צייר את הציורים שלו? מתי סילביה פלאט כתבה את השירים שלה? הם כתבו את זה או עשו את זה כשהם היו בהיי. כי זה בדיוק מה שאמרת, שאנחנו נמצאים בדיכאון, הדבר הכי שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס למיטה ולא לעשות כלום. או כן. היום, אני יודע, לראות טלוויזיה. אנחנו לא יצירתיים. אנחנו לא סקרנים גם באותם מקומות, אז דווקא אושר יותר גבוה מוביל ליותר סקרנות, יותר סקרנות מוביל ליותר אושר, וככה זה יוצר ספירלה, עולה. אותו דבר עם גם האלמנט הרביעי, שהוא אלמנט מאוד חשוב של האושר, זה מערכות יחסים. זאת היה מחקר שהרבה אנשים מכירים היום, מחקר שחשוב לחזור עליו, שנעשה באוניברסיטת הרווארד במשך 75 שנה. ומה שהם עשו זה הם בשנות ה-30 הלכו לתלמידים מהרווארד, כמה מאות תלמידי הרווארד וכמה מאות אנשים מהקהילה סביב האוניברסיטה, וזו שכונת מצוקה סביב האוניברסיטה, אז ראו באמת בין אם זה אנשים סך הכל עשירים ואנשים עניים, באמת קבוצה מעניינת. ב-75 שנה ממש למדו אותם לעומק, בין אם זה שאלונים או בין אם זה שאלונים של אנשים שהם היו איתם, או בין אם זה למדו אותם, פשוט הסתכלו עליהם, או בין אם זה יותר מאוחר מחקרי מוח, או מחקרים פיזיולוגיים, באמת חקרו אותם שתי וערב. אחרי 75 שנה, החוקרים שאלו שאלה פשוטה, מה מנבא מספר אחד של האושר? לא מה מנבא היחידי, מה מנבא מספר אחד? והתשובה הייתה, מערכות יחסים אינטימיות, מערכות יחסים תומכות. לא משנה איזה מערכת יחסים, כלומר, היו לחלקה מערכת יחסים עם בן בת זוג, מערכת יחסים רומנטית, לאחרים זה היה מערכות יחסים אינטימיות עם החברים הכי טובים שלהם, לאחרים זה היה משפחה מורחבת, לאחרים זה היה קולגות בעבודה, שבאמת הייתה אווירה מאוד תומכת במשך הרבה שנים. זה לא משנה, אבל היו להם מערכות יחסים תומכות, אינטימיות. מנבא מספר אחד לאושר. הרבה אנשים שואלים אותי, שאני מרצה בעולם, איך זה שישראל היא אחת המדינות המאושרות בעולם? הרי יש לכם כל כך הרבה צרות בלי עין הרע. ואני אומר, קודם כל, זה נראה הרבה יותר רע מרחוק מאשר זה מקרוב. אתה יודע, החברים שלי עכשיו יושבים בבית קפה ברמת השרון, הם לא בדיוק בבונקר. אבל עם זאת, עדיין, באמת יש לנו אובייקטיבית הרבה צרות, והרבה יותר צרות מלרוב המדינות, לפחות הרבה מהמדינות בעולם. למה ישראל אחת המאושרות? סיבה אחת, מערכות יחסים. וכשאני מדבר על מערכות יחסים, זה בין עם ארוחת 60 המשפחה, ושוב, המשפחה אולי הלא מושלמת עם כל הבעיות, כמו, זה לא משנה. ארוחות 60 האלה חשובות. או החבר'ה, אבל בישראל יש דגש על מערכות יחסים. עכשיו, זה נשמע טריוויאלי. לא טריוויאלי בכלל, מסתבר, ברוב העולם. ארצות הברית לא אחת המדינות הכי מאושרות בעולם. סינגפור עוד יותר נמוך מארצות הברית. מדינות מאוד עשירות, מאוד מצליחות, אפרופו הצלחה אושר.
וואו.
שאלו שאלה שנייה את המשתתפים במחקר הארוך הזה, 75 שנה. מה מנבא מספר אחד לבריאות? ושוב, התשובה הייתה מערכות יחסים תומכות. כלומר, הייתה לזה גם השפעה על הפיזיולוגיה של האנשים, על הבריאות הפיזית. מערכות יחסים מאוד מאוד חשובות. דרך אגב, לא רק מערכות יחסים עם אחרים, גם מערכת יחסים עם עצמנו. אנחנו לא פחות חשובים.
לגמרי. המחקר הזה הוא מחקר מדהים, והוא רק מזכיר לי, אתה יודע, בתקופה הזאת של הקורונה, שזה באמת הדבר שהרגיש לי לפחות שנלקח ממני, וזה באמת הדבר שהכי היה לי קשה, שאני פתאום בבת אחת לא רואה חברים, לא רואה משפחה, אפילו אנשים שאני עובדת איתם, אני לא רואה אף אחד, חוץ ממי שאני גרה איתו, שגם על זה הוכרתי תודה, שיש לי את המשפחה הקטנה שלי, את המזוג שלי ואת הבן שלי, שלפחות יש לי את זה, יש אנשים שנמצאים לבד לגמרי, וזה היה ממש ממש קשה. ועכשיו אני אפילו מרגישה מין רגרסיה כזאת, שהרבה זמן לא דיברתי עם הרבה אנשים, ויותר קשה לי לעשות את הצעד הזה פתאום של, אוקיי, בוא נרים את הטלפון ובוא ניפגש ובוא נדבר, לא כי אני פחות אוהבת אותם, אלא כי היה את הנתק הזה ששכח את התחושה של כמה הדבר הזה הוא משמעותי בחיים, ואני ממש מרגישה שזאת מטרה שלי עכשיו לטפל בתחום הזה, כזה להחזיר את הפגישות השבועיות, לנהל שיחות קרובות, זה ממש חסר לי.
את יודעת, יהודית, מה שאת מדברת עליו הוא כל כך משמעותי וחשוב. אני מן הסתם המון מדבר על מערכות יחסים ועל החשיבות שלהם, וכל פעם שאני מדבר עליהם, אני תמיד עושה את ההפרדה בין מערכות יחסים וירטואליות לבין מערכות יחסים אמיתיות. 1,000 friends on Facebook are no substitute for that one best friend.
לגמרי.
חברים וירטואליים זה לא תחליף לחברים האמיתיים שאנחנו יושבים איתם במסעדה או שאצלנו בבית, או וירטואלי זה לא תחליף. היום לעשות את ההפרדה הזאת בין הווירטואלי לאמיתי, אין לזה כל כך משמעות בתקופת הקורונה. אז מה עושים עם זה? חשוב הפרדה אחרת לעשות. ההפרדה היא לא בין הווירטואלי לאמיתי, אלא בין הרדוד לעמוק. כי גם עם הווירטואלי אפשר עדיין ליצור שיחות עמוקות. אפשר עדיין ליצור קרבה ואינטימיות. ויצא מחקר, שוב, לא מזמן, שמראה שהורמון האהבה, האוקסיטוצין, נוצר גם כשאנחנו בשיחות וירטואליות. לא באותה מידה, כמו שאנחנו פנים מול פנים, באותו חדר, ואת יודעת, בכל זאת אנחנו, חלק מאיתנו הוא חיה, שאנחנו מריחים אחד את השני, שומעים אחד את השני בלי המחסום. אבל עדיין, עם זאת, עדיין יכולים ליצור מערכות יחסים אינטימיות, עמוקות וקרובות דרך המסך.
כן.
האלמנט החמישי הוא הרגשות. זה אומר, קודם כל, בראש ובראשונה, ללמוד להתמודד עם רגשות כואבים. וכמו שאמרתי, זה בראש ובראשונה לתת לעצמנו את הרשות להיות אנושי. לקבל, לחבק אפילו. יש שיר של המשורר רומי, שאני מאוד אוהב, הוא משורר סופי לפני מאות שנים, ויש לו שיר שקוראים בית הערכה, The Guest House, והוא מדבר שם על אירוח של כל הרגשות, שאנחנו צריכים לארח אותם ולחבק אותם ולקבל אותם ולאהוב אותם, כי לכל רגש יש ערך, וזה נכון, לכל רגש יש ערך, ולא תמיד הכל נעים, אבל לכל אחד הוא מלמד אותנו משהו, והוא בא כדי לעזור לנו, לחיות טוב יותר. אז אני לא יודע אם אפשר להגיע לרמה כזאת גבוהה של רוחניות כמו שרומי הגיע אליה, ובאמת לחבק כל רגש, אבל בו זמנית להזכיר לעצמנו שזה טבעי להרגיש כאב וכעס וחרדה. זה טבעי תמיד, זה בטח טבעי וחשוב במצבנו היום. דבר שני, גם לטפח רגשות, אני לא אוהב את המילה חיובים, כי זה אומר שהרגשות אחרים הם שליליים, רגשות נעימים או טובים, רגשות כמו הכרת תודה. המחקר הפשוט ביותר שמראה שהכרת תודה באופן קבוע מעלה את רמת העושר, הבריאות, ההצלחה, אז זה הכרת תודה באופן קבוע. את יודעת, כיהודי או לפחות יהודי דתי, המילה הראשונה שהוא אומר בבוקר זה מודה, לא מודה אני, מודה. משפט כזה מוזר, מודה אני, למה לא אני מודה? כי הרבנים או מי שכתב את התפילה הזאת רצה שהמילה הראשונה ביום תהיה הודיה, כי יש לזה כזה ערך להגיד תודה, בין אם זה על הבריאות שלנו, בין אם זה על בן בת הזוג, או בין אם זה על החברים, או בין אם זה על העולם. כמו ששוב איינשטיין, אם באמת חושבים על זה, אז הכל הוא נס. ואין רגע שאי אפשר לקחת צעד אחורה קצת ולהגיד עליו תודה. אז יש חמישה אלמנטים. האלמנט הראשון הוא רוחניות, האלמנט השני הוא גוף נפש, האלמנט השלישי הוא הרמה האינטלקטואלית, לימוד וכדומה, האלמנט הרביעי זה מערכות יחסים, והחמישי זה רגשות.
קודם כל תודה, זה מודל ממש מסדר ומארגן וגם חדש, כלומר אני אוהבת אותו, ואני בטוחה שהוא עושה סדר ונותן מסגרת להרבה מאזינים. באופן אישי, איך אתה מתייחס למודל הזה בחיים שלך? כלומר, האם אתה עושה איזשהו מין ריוויו כזה על המרכיבים האלה? האם יש מקומות שאתה מרגיש שהחלק הזה במודל פחות מטופח אצלך, מקומות שמאוד חזקים אצלך?
חד משמעית, כן. הוא נותן לי את הכלים שאומר, כשאני קם בבוקר אני יכול לחפש משהו, לעשות משהו שהוא משמעותי, או אני בטח יכול לשבת ולעשות מדיטציה, מיינדפולנס, במשך 10 דקות. אני בטח יכול להגיד, אני הולך לחדר כושר היום, או בוחר מה אני אוכל. כלומר, יש כאן את האלמנטים שמובילים לאושר בצורה עקיפה. אז זה אחד מהערכים של המודל הזה. השני הוא שגם מאפשר לי לבדוק את עצמי. אז נגיד, אם אני חווה יום, יומיים, שלושה, ואני מרגיש באמת דאון ולא טוב, אני יכול לשאול את עצמי, רגע, איזה מהאלמנטים האלה חסרים לי? האם אני מבלה מספיק עם האנשים שאני אוהב? אולי אני באתי קצת חיבור לעבודה, ואני צריך קצת לעשות שם שינוי. אולי אני צריך לעשות קצת יותר מדיטציה. כלומר, זה מאפשר לי לשאול שאלות ספציפיות פרטיות על משהו שהוא, כמו שאת אמרת בהתחלה, הוא הרבה פעמים מאוד כללי, אמורפי, כמו למה אני לא מאושר, או איך יכול להיות לי טוב יותר. פוטנציאלית זה נותן כלים ספציפיים שיכולים לעזור לנו להעלות את רמת האושר.
אם אתה רוצה, אתה לא חייב לשתף גם מעצמך, איפה בחיים שלך אתה מזהה את הנקודות החזקות והחלשות ביישום של המודל? וגם מעניין אותי לשאול אותך, כי אתה הרבה מדבר על פרפקציוניזם ומצהיר על עצמך שהיית פרפקציוניסט. האם הפרפקציוניזם הזה לא מתרגם לפרפקציוניזם של עושר? כלומר, האם אתה לא מאוד שופט את עצמך על זה שאתה לא, נגיד, ממלא דברים מסוימים, או לא מיישם הכל, או שיש תקופות שאתה הכי לא פסיכולוגיה חיובית, ולכל אחד יש כאלה, אם דיברנו כבר על האפקט הפרדוקסליים של האושר.
כן. את יודעת, כשאני מסיים את הספר שלי על פרפקציוניזם, הפרק או הפסקה האחרונה שם, היא על רעיון שקארן הורני, שהייתה פסיכואנליטית בשנות ה-30, תלמידה של פרויד, רעיון שהיא דיברה עליו, והרעיון הוא שהנורוזות שלנו לעולם לא נעלמות, הן תמיד נשארות, הן נחלשות, ואנחנו יכולים יותר להתמודד אותן בצורה יותר טובה, אם אנחנו עושים עבודה, אבל הן תמיד נשארות, אז היא לא יכלה לדעת את זה, אבל היום אנחנו יודעים את זה, שזה באמת נכון, שבמוח שלנו יש ערוצים נורונים, שאנחנו יכולים להחליש, אבל לא להעלים, ופרפקציוניזם זה סוג של נורוזה, ודרך אגב, שקארן הורני גם מדברת על פרפקציוניזם כנורוזה. ואני מסיים את הספר ואני מדבר על זה, ואז אני אומר, הפרפקציוניזם שאני התחלתי להתמודד איתו, עכשיו זה כבר לפני 30 שנה, אבל כשכתבתי את הספר זה היה 20 שנה לפני, הוא באמת נחלש, אבל עדיין הוא חלק ממני. ואני מסיים את הספר ואומר, קוראים לי טל ואני פרפקציוניסט. חשוב לקבל את זה שזה תמיד יהיה חלק מאיתנו, ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים, לזה שהמפלצת הזאת יכולה שוב לצאת מהערה. אז מה קורה עם הפרפקציוניזם? הדבר החשוב ביותר עם פרפקציוניזם זה באמת הקבלה. זה לא בכדי שאני מתחיל את ההרצאות שלי ואת התיאוריה שלי ואת הספרים שלי עם הרעיון של הרשות להיות אנושי. פרפקציוניסט לא מסוגל לתת לעצמו והרבה פעמים לאחרים את הרשות להיות אנושי. אז זה שאני מדבר על זה ועובד על זה, אני לא רק בתקווה עוזר לאנשים סביבי, אני גם בהחלט עוזר לעצמי.
כן, אתה מזכיר את זה לעצמך בכל הזדמנות.
לגמרי, לא רק זה, אני אגיד יותר מזה, יש לי את על כל בוקר, שאני קם בבוקר, אני עושה את 10 דקות מדיטציה, ואחרי זה יש לי את התזכורות שלי, ה-reminders שלי. אחת התזכורות זה נותן לעצמי את הרשות להיות אנושי. יש לי תזכורות אחרות, למשל, תזכורת אחת, זה לתת. אחד הדרכים העוצמתיות ביותר להעלות את רמת האושר, זה נתינה. תזכורת אחרת זה להיות בכאן ובעכשיו. אחד הדברים שפרפקציוניסטים עושים הרבה זה חושבים על מה יהיה, על העתיד, כי צריך כבר, בסדר, נו, כבר עשיתי את זה, הצלחתי, הייתי שם עכשיו, מה אני צריך לעשות הלאה, לכן חוסר היכולת להעריך וליהנות מההווה. אז אני מזכיר לעצמי גם את זה. התזכורות, דרך אגב, זה נושא שהוא מאוד חשוב, אני עכשיו, זה גם ספר שאני עובד עליו, לא יודע מתי הוא יצא, אבל עובד עליו, על החשיבות של תזכורות, כי הרבה פעמים יש לנו בחירות שהן, מה שאני קורא בחירות רטוריות. מה זה בחירה רטורית? בחירה רטורית זה כמו שאלה רטורית. שאלה רטורית זה שאלה שהתשובה ברורה עליה. למשל, שואלים ילד, אתה רוצה שאני אכעס? שאלה רטורית, ברור שלא.
בבקשה, תכעס.
כן, כן. ובחירות רטוריות הן בחירות שהבחירה היא ברורה. למשל, אם אני שואל אותך עכשיו, יהודית, תגידי, את רוצה להעריך, ולהכיר תודה לדברים הטובים בחיים שלך, או את רוצה לקחת אותם כמובנים מאליהם? נו, ברור, כן. שאלה רטורית. כל אחד שתשאלי את השאלה הזאת, התשובה תהיה, ברור שאני לא רוצה לקחת כמובן מאליו, ואני רוצה להעריך. And yet, רוב האנשים בעולם לוקחים כמובן מאליו את הדברים הטובים בחיים שלהם. כלומר, אף על פי שזו בחירה רטורית, אנחנו לא בוחרים את הבחירה הנכונה. למה? כי אנחנו שוכחים. שוב, מה העוצמה הגדולה בדת? שכל הזמן יש לנו תזכורת, המילה הראשונה בבוקר מודה, אומר תודה על הלחם שאני אוכל, אומר תודה על שאני רואה מישהו שלא ראיתי הרבה זמן. דרך אגב, התזכורת הזאת יכולה להיות למחשבה ולעשייה, לזכור לצאת להליכה שלי, או לזכור להגיד לבן או בת הזוג כמה אנחנו מעריכים ואוהבים אותם. לא פסול, זה לא מכני ולא רומנטי, זה הדבר הכי נכון לעשות. לי יש את התזכורות האלה, כי אני צריך אותם. לא כי אני עושה את זה, כי אין לי מה לעשות עם הזמן שלי. כי הרבה פעמים אני כן מדרדר לפרפקציוניזם, אז אני צריך להזכיר לעצמי את הרשות להיות אנושי. לכל אחד יש אלמנט שהוא יותר דומיננטי בין האלמנטים של האושר. אצלי זה האינטלקטואלי. אני כל כך אוהב ללמוד, ואני כל כך אוהב ללמד, ואני כל כך אוהב לקרוא, שאני לפעמים שוכח מהדברים האחרים שהם יותר חשובים מזה. ואני יכול להיות על ספר ולשכוח שהילדים שם בחוץ והם רק רוצים את אבא. אני צריך את התזכורות האלה של לתת באופן קבוע. מהם הערכים החשובים ביותר בחיים שלי. אז זה הרבה פעמים, החוזקות שלנו הן גם החולשות. ואנחנו צריכים להיות, שוב, מודעים לדברים האלה, ולא רק מודעים פעם אחת, הבנתי, כתבתי על זה ספר, אני עכשיו מומחה בזה. זה לא, זה תזכורות תמידיות של סוג הבן אדם, סוג האבא, סוג המורה, סוג הבן זוג שאני רוצה להיות, ולהזכיר לנו באופן קבוע.
וואו, אז באופן פרקטי, מה שאתה עושה זה פשוט לשים תזכורת, במובן הפשוט של המילה, בטלפון, התראה, שעולה לך, שאומרת לך לתת.
כן, זה יכול להיות זה. מה שלי יש, זה כל בוקר אני קורא טקסט שאני כתבתי, שאני קורא לו אני האידיאלי. והאידיאל סלף הזה הוא על הסמארטפון שלי, וכל בוקר, כל בוקר אני קורא אותו.
וואו, ואתה קורא את זה כל בוקר, ואתה לא עברת הביטואציה לזה? כלומר, אתה לא כזה אומר, אני יודע מה הולך להיות כתוב פה, רברפתי על זה, יאללה, נקסט, סיימתי?
כן, את יודעת, אני לוקח הרבה מהשיעורים שלי באים מהדת, אף על פי שכל מה שאני מלמד כמובן מבוסס מחקרי, הרבה מהשיעורים באים מהדת. בדת, אנשים מתפללים אותה תפילה כל יום, ומה שמדגישים בדת זה להתפלל עם כוונה. כי אז שאתה אומר מודה אני, גם שאתה בן 50 ואתה כבר אומר את זה 48 שנה, אתה עדיין אומר את זה עם כוונה כאילו זאת הפעם הראשונה. זו הרוחניות הגבוהה ביותר, להיות מיינדפול, להיות בחוויה. ואותו דבר עם הדברים שאנחנו קוראים. תראי, אני כל ערב לפני השינה כותב 5 דברים שאני אסיר תודה עליהם. כל ערב ללא יוצא מן הכלל, זה המשפחה שלי. גם. כלומר, יש לי כל יום גם דברים שונים, אבל גם המשפחה. אז מה אני עושה? אני לוקח דקה, עוצם את העיניים, ונגיד אם אני כותב שיראל או דוד, אליאב, תמי, המשפחה או אמא, אבא, אני כותב, אני עוצם את העיניים ואני רואה אותם. גם בימים שאני כועס על הילדים, ויש ימים כאלה. עדיין, אני תמיד מדמיין אותם ומרגיש עוד פעם את ההכרת תודה שהם בחיים שלי. אז גם אם כותבים על אותו דבר, לחוות את זה כחדש, כי זה משמעותי, כי זה חשוב.
זה מאוד נוגע במהות של הפסיכולוגיה החיובית, כי הרבה פעמים מתייחסים לפסיכולוגיה החיובית כמו איזה אוסף של interventions, נכון? אוסף של כלים וטכניקות, כאילו, אוקיי, תעשה תודה, הכרה תודה בבוקר, mindfulness בערב, תכתוב יומן, כאילו מין מלא משימות שצריך לעשות, ואני חושבת שזה לא זה, כלומר, אם אנחנו רק ניגשים לזה מתוך זווית של משימות או כלים שאני צריכה לעשות, אז נורא קל לעשות את זה בלי כוונה, נכון? יאללה, רשמתי שלושה דברים, ומלא פעמים שואלים, גם בקבוצה שלנו, שאלות כאלה. אני כותבת את התרגיל הכרת תודה, אבל אני לא מרגישה את זה, מה אני עושה לא בסדר. וזה לא רק עניין של לכתוב, נכון? זה לא רק לסמן את הוי הזה, אלא זה באמת שיפט בחשיבה, שהוא לא יכול לבוא רק מהטכני.
נכון, וזה מאוד חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, בין הטכני לבין האותנטי. ומה זה האותנטי? האותנטי הוא שאנחנו מרגישים את הרגש. ברברה פרדריקסון, בעבודות שלה, בספרים שלה, מדברת על החשיבות של להרגיש את הכרת התודה. החשיבות להרגיש את הדברים שאנחנו קוראים לעצמנו כתזכורות. והרבה פעמים להרגיש זה דורש קצת זמן, לא הרבה זמן. פשוט לקחת את המנוחה הזאת, את הנשימה העמוקה הזאת, ולחשוב מה באמת המשמעות של הבן שלי שאני עכשיו כתבתי עליו תודה. מה זה אומר עבורי שהוא בחיים שלי? ולפעמים אפילו לא צריך את השאלה הזאת, פשוט שנעצרים לרגע זה הרגש עולה. ואם צריך לחכות דקה עד שהרגש עולה, אז לחכות דקה. עדיף לכתוב דבר אחד ולהרגיש אותו מאשר 20 דברים ולא להרגיש אותם. זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות כאן.
לגמרי. על מה אתה מוכיר תודה היום?
אז כרגלי, אני מוכיר תודה על המשפחה, אני מוכיר תודה על זה שאנחנו בריאים, ושההורים היקרים שלי בריאים. אני מכיר תודה על שיחת זום שהייתה לי עם אמא ואבא. אני מוכיר תודה על זה שאני הולך לשחק עם דוד פינג פונג עוד כמה דקות, ועם שירה לעשות טיק טוק מרהיב, ועם אליאב להכין משהו במטבח. אני מכיר תודה, יהודית, על העבודה שלך שאת עושה, שלוקחת את הפסיכולוגיה החיובית ומנגישה אותה. את יודעת, פסיכולוגיה חיובית, אם היא תישאר במגדל השן, לא מעניין. מה שמעניין בתחום הזה זה לקחת את זה ולעזור לאנשים ליישם אותם. ובין אם זה לכתוב על זה בעיתון שאנשים קוראים, או בין אם זה לדבר על זה בפודקאסט, להנגיש את זה בכל דרך, זה עבודת קודש, עבודה חשובה. אני חד משמעית אכתוב על זה. את רוצה שאני אמשיך? יש עוד כמה דברים שיהיו ברשימה שלי. אז תמי, אשתי, קנתה חומוס ישראלי. יש לנו כאן לא רחוק מהבית מקולת, קוראים לזה מקולת ישראלית. אז היא הביאה חומוס, אז טעם של בית.
וואו. יש עוד?
בטח. אני גם אגיד תודה על הקבלה. את יודעת, אחד הדברים שלי עזר, ורואים את זה דרך אגב באופן כללי עם אנשים ככל שהם מתבגרים עם הגיל, ובתקווה לא רק עם הגיל, זה שהם הרבה יותר מקבלים. את יודעת, יש שתי רמות של סבל. רמה אחת של סבל, זה סבל שהוא טבעי וכולם חווים, בין אם זה עכשיו החרדה מהקורונה או פרנסה, או הכאב או הכעס שאנחנו מרגישים שאנחנו סגורים ממישהו באותו בית באותו חדר במשך הרבה זמן. אלה דברים טבעיים, זה סבל שכולם חווים. ואז יש רמה שנייה של סבל, והרמה שנייה של סבל היא הרמה שבאה כשאנחנו דוחים את הרמה הראשונה. כי אם אני אומר לעצמי משהו כמו, טל, בחייך, אתה מומחה לאושר, איך אתה עכשיו חווה חרדה? איך אתה לא יכול להרגיש יותר שמח בתקופה כזאת? וכשאני עושה ככה ושאני לא מקבל את החרדה, היא מתעצמת, זאת הרמה השנייה. אני חייב להגיד, אני חווה רמה ראשונה של סבל כמו כולם. רמה שנייה הרבה פחות בשנים האחרונות. אז אני אסיר תודה על זה שאומנם עדיין יש פרפקציוניזם, ועם זאת יש הרבה יותר קבלה.
וואו. אתה אומר, היה נחמד להיות בן 20 עם מוח של בן 50, כזה.
כן, ואת יודעת, חברה מאוד קרובה, ידידת נפש שלי, שירלי יובל יאיר.
כן, היא גם התארחה בפודקאסט.
כן, אני יודע.
אם את מקשיבה לנו, אז זה דש חמה.
כן, אז שירלי, היא הבן אדם שאני תמיד הולך אליו, אם יש לי שאלות לגבי הורות. פסיכולוגית ילדים, בין השאר, ומעבר לזה שאני אוהב וסומך עליה. אז הלכתי, כשדוד היה בן 6, דוד זה הבן הבכור שלה, הלכתי לה ואמרתי לה, תראה, תשאיר לי, הלוואי והייתי יודע לפני 6 שנים מה שאני יודע היום. אז לא הייתי עושה על הורות, אז לא הייתי עושה את כל הטעויות שעשיתי. אז היא אמרה לי, טל, אל תדאג, היית עושה טעויות אחרות. ואת יודעת, יש הרבה דברים בגובה, אנחנו יודעת, מתבגרים ולומדים וצומחים, אבל יש דברים שאין תחליף לזמן, שאין קיצורי דרך. כשזה בא לאושר, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעבור הרבה כאב, כדי להגיע לרמות יותר גבוהות של אושר, ודרך אגב, זה רלוונטי לי היום, כי אני בטח מקווה שעוד 10 שנים, את יודעת, אנשים שואלים אותי, טל, סוף סוף, 30 שנה אתה מתעסק בזה, אתה מאושר? אז התשובה שלי היא שאני לא יודע לענות על השאלה הזאת, מכיוון שאין נקודה ספציפית של לפני אנחנו לא מאושרים ואחרי אנחנו כן מאושרים, כלומר זה לא בינארי, 0-1. אני בהחלט יכול להגיד שהיום אני מאושר יותר משהייתי לפני 30 שנה, ושעוד 30 שנה, או אפילו עוד 5 שנים, אני מאוד מקווה שאני אהיה יותר מאושר מאשר אני היום.
אתה יודע, יש ציטוט של פרופסור יהודה רות, הוא אומר את זה על אתיקה, אבל זה תקף גם כאן, שהוא אומר, לצפות ממורה לאתיקה להיות מוסרי, זה כמו לצפות ממורה למתמטיקה להיות משולש. ואני חושבת שזה גם תקף לאושר, כי בטוח שואלים אותך כל הזמן, טוב, אתה בטח כל הזמן מאושר, אתה בטח מאושר, וזאת שאלה שהיא נורא מרתיעה.
שיודעת, לא יודע אם היא מרתיעה, אבל היא שאלה ששואלים אותי באמת, באמת הרבה, אבל כמו שאמרתי, התשובה שלי היא פשוטה, אני יותר מאושר היום שהייתי לפני 30 שנה, ואני מאוד מאוד אסיר תודה לתחום הזה, של מדעי האושר, הפסיכולוגיה החיובית. עם זאת, אני בהחלט מקווה להיות מאושר יותר 5 שנים מעתה.
בהרבה תחומים של התפתחות אישית, יש אופנות, נכון? את האופנה של ההצלחה, של הכסף, את האופנה של השלווה והרוגע, ועכשיו אנחנו באופנת האושר. ואיך אנחנו יודעים שזאת לא עוד אופנה חולפת?
האושר יהיה אופנה, אם הוא יהפוך לתפיסה שאושר שווה שמחה או אושר שווה הנאה. אם אנשים יבינו את האושר לעומק, באמת מורכב מהאלמנטים למשל שדיברתי עליהם, שזה גם משמעות וגם הגוף נפש, וגם צמיחה, לימוד, וגם מערכות יחסים, וגם כמובן רגשות, אם אנשים יבינו את זה ברמה הזאת, זה לא אופנה, כי בעצם מה שזה עושה זה מחבר, מגשר ומעצים את כל האופנות, כי כן, רוגע הוא אלמנט חשוב של חיים טובים, עם זאת יש גם חרדה בחיים, וחשוב לקבל גם את זה, וכפי שאני רואה את זה, אושר, אם אנחנו מבינים את זה נכון, וכאן חשוב כמובן המחקר וההגות שבא אלינו מהרבה מאוד פסיכולוגים שדיברו על זה, ופילוסופים והוגי דעות מהדת והספרות. אם אנחנו נחבר את כל האלמנטים האלה, אז אנחנו נגיע למשהו שהוא הרבה יותר עמוק, שהוא הרבה יותר מרק אופנה. זה אומר שיש יותר ללמוד, וזה פחות קל, ואולי לפעמים פחות נגיש, אבל יהודית, זאת העבודה שלך, להנגיש את זה.
כן, הלוואי. טוב, אני רוצה להגיד תודה. זה הדבר, המילה הכי גדולה שעולה לי. גם על השיחה שהייתה סופר משמעותית ומעניינת ופרקטית, ודיברנו כאן על מודל שהוא מאוד מעניין, שאפשר לבחון דרכו את החיים שלנו, וגם אתה שיתפת דברים שאני חושבת שמראים, שגם מומחי האושר העולמי, למרות שאתה אומר את זה בכל הזדמנות, אני בטוחה שיש אנשים שעדיין חושבים את זה, אז הנה הם שומעים את זה שוב, שגם מומחי האושר העולמי הוא בן אדם, בשר ודם, עם כל מה שזה אומר. זה היה ממש מעניין וממש משמעותי, וגם באופן אישי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה היה לי משמעותי לפגוש אותך, כי אתה באמת חלק מאוד מאוד חשוב בדרך שלי, והשפעת עליי המון בספרים שלך, בהרצאות שלך. באמת, אני חושבת שראיתי הכל כזה כמה פעמים. אז באמת תודה על מה שאתה עושה ומפיץ בעולם. לפני שנספר איפה עוד אפשר למצוא אותך, יש עוד משהו שאתה רוצה לומר ברמת כזה take home message למאזינים שלנו?
לזכור את טבעו של שינוי. שינוי לא בא ברגע, זה נדיר מאוד שאנחנו יכולים לקום בוקר אחד, לראות את האור, ואז חיינו עברו טרנספורמציה משמעותית. בדרך כלל שינוי הוא איטי והדרגתי. והמפתח בלחיות חיים מאושרים יותר, זה למצוא מעט דברים שאנחנו עושים, ולעשות אותם באופן קונסיסטנטי. אז בין אם זה החמש דקות של המדיטציה ביום, שלושה אימונים בשבוע, פעילות גופנית, או בין אם זה הכרת תודה פעם ביום, או אפילו פעם בשבוע. הדברים הקטנים שאנחנו מיישמים באופן קבוע, הם הדברים הגדולים באמת.
Amen to that. אז תודה רבה. איפה אפשר למצוא אותך עוד? איפה אפשר ללמוד עוד מעבר לספרים הנפלאים?
אז עכשיו רוב הזמן שלי עכשיו מוקדש ל-Happiness Studies Academy, האקדמיה ללימודי עושר, ששם אנחנו מעבירים קורס שנתי. ברמה המקצועית זה הדבר המשמעותי ביותר שאני יצרתי אי פעם, וזה קורס שהוא הרבה יותר מקורס. זה גם חוויה שהתלמידים עוברים במשך השנה, אבל אני קורא לזה מסע. והמסע הוא לא שנתי, המסע הוא לכל החיים. כי אנשים מתחילים את המסע עם הקורס השנתי, ואז הם חלק מה-Happiness Studies Academy, מהאקדמיה ללימודי עושר, הם חלק מזה כל החיים, ואנחנו נפגשים, ויש לנו retreats במקומות שונים בעולם, ואנחנו נפגשים בעזרת טכנולוגיה באופן קבוע, וזו באמת קהילה עם רמת מודעות גבוהה, שבאמת לומדים וחוקרים, אבל ב' גם הרבה רצון טוב, רצון טוב להעלות את רמת העושר האישי שלהם, של כל אחד ואחד, ושל המשפחה שלהם, ושל מקום העבודה שלהם, והקהילה. וזה חלק ממה שאני רואה כמהפכת העושר.
טוב, אז אני בטוחה שאחרי הפודקאסט יהיו עוד כמה נרשמים מישראל, ואגב, צירפנו לכם גם קוד הנחה מיוחד לחברי הפודקאסט, הכל שם נמצא בלינק לתקציר של הפרק, גם הלינק וגם הקוד הנחה. ואם אתם שם, ספרו בקבוצת פייסבוק מה קורה, איך זה הולך לכם. אלפי תודות על תודה על המתנת יום הולדת. זה באמת ייכנס ליומן הכרת תודה שלי הערב בפירוט נרחב. ותודה לכם המאזינים שהתלהבתם איתי לקראת האירוע הזה. ואתם מוזמנים סוף סוף להיפגש גם פנים אל פנים. ב-15 ליוני 2020 בהרצליה יש הרצאה על מיינדפולנס, איך לתרגל את המוח להיות מאושר בפאב דבלין, וב-22 ביוני 2020 יש הרצאה בתל אביב על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות ולייצר שקט נפשי, קוראים לה לא רציונלי ולא מקדם. אז אני מתרגשת לחזור להרצאות, באמת עבר המון המון זמן, אז בואו לתת כיף ולספר איזה פרקים אתם הכי אוהבים. ואם כבר הרצאות, אז גם זה המקום להגיד שאני מגיעה גם לארגונים עוד פעם, ומדברת על כל הנושאים שלי, על הרגלים ודחיינות ואושר ומיינדפולנס ואי-וודאות, ועוד הרבה נושאים שיכולים לעזור לנו לחיות יותר טוב. פשוט דברו איתי. ומקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא של חושבים טוב. יאללה ביי.